שבשבוע כזה שיש אנשים חסרי לב שמניחים את ארץ ישראל על השולחן מחשבנים חשבונות איך לחתוך חלקים מארץ ישראל בתואנה של עשיית שלום. אנחנו לא יכולים לתת שיחה רגילה שעוסקת כך במהלך השגרתי והרגיל של ההתקדמות הרוחנית של בחורים בישיבה, ויש צורך לדבר קצת על ארץ ישראל. כשאנחנו בודקים את העניין, אנחנו מוצאים שיש לפרשה שלנו קשר עם העניין של ארץ ישראל. המדרש בתחילת פרשת ואתחנן, הרי פרשת ואתחנן מדברת על התחנונים של משה רבינו, הבקשות שלו להיכנס לארץ ישראל. אברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. אומר המדרש, אמר רב לוי, אמר לפניו משה רבינו, ריבונו של עולם, עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס לארץ? משה רבינו שואל שאלה של חוסר צדק. זה לא הוגן, זה לא פייר. העצמות של יוסף נכנסים לארץ ישראל ואני לא נכנס לארץ ישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו נקבר בארצו, מי שלא הודה בארצו אינו נקבר בארצו. יוסף הודה בארצו. מניין? גבירתו אומרת, ראו הביא לנו איש עברי. בפרשת השבוע, בניסיון של יוסף, גבירתו אומרת, ראו הביא לנו איש עברי. היא מגדירה את יוסף בתור איש עברי, מארץ העברים, ולא כפה. והוא איננו אומר, אני לא עברי, אני מצרי, או מה? לא, לא כפה. אלא, גונבתי מארץ העברים. אחר כך שהוא מבקש משר המשכים שיזכיר אותו, אז הוא אומר לו, זה טעות, אני נמצא פה בטעות, כי גונבתי מארץ העברים. אני צריך להיות בארץ העברים בעצם, אני לא במקום שלי. על כן נקבר בארצו. מניין? שנאמר, ואת עצמות יוסף אשר העלו מארץ מצרים קברו בשכם. אבל אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, את שלא הודית בארצך אין אתה נקבר בארצך. כיצד? בנות יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. והוא שותק ושומע, ולא לפיכך לא נקבר בארצו. אומרים עליך שאתה איש מצרי ואתה שותק. למה אתה לא שואק, אני לא איש מצרי, זה טעות? אבל זה בסדר לך, אמרו איש מצרי ואתה לא אמרת כלום. מי שהודה בארצו נקבר בארצו. מי שלא הודה בארצו איננו נקבר בארצו. מהו העניין הזה של הודה בארצו? פשט, פשט לגמרי. כשאני אומר איש עברי, פירוש הדבר שאני רוצה לתת לאדם איזשהו מותג, טייטל, איזה מין, מי זה? הוא איש עברי. עכשיו אני יודע על מי אתה מדבר. הוא איש מצרי, אני יודע על מי אתה מדבר. זה כמו שם, זה כמו זהות. למדנו מכאן שכשבן אדם אומרים עליו איש מצרי, כשבן אדם אומרים עליו איש עברי, זוהי זהות. יוסף הודה בארצו. הוא אומר, נכון, אני איש עברי. אני איש שארץ ישראל זה המציאות שלי. זה ההוויה שלי. זה הזהות שלי. זה אני. אני איש עברי. זה הכינוי שלי. זכה ונקבר בארץ ישראל. אבל כשאדם אומרים עליו איש מצרי, והוא לא צועק זה טעות, אז יש איזושהי נקודה פה בנקודה של הזהות. ארץ ישראל איננה זהות. זה לא תיאור המציאות של משה רבינו. לא זכה להיקבר בארץ ישראל. נגיד לכם שאלמלא שזה כתוב במדרש, אז ממש מסוכן לדבר ככה על משה רבינו. אבל המדרש מסביר שזה היה הדיאלוג בין משה רבינו לבין הקדוש ברוך הוא. יוסף הודה בארצו, אתה לא הודית בארצך. לא הגדרת את עצמך איש עברי. כששמעת אומרים איש מצרי, זה עבר לך ליד האוזן. אתה כבר רגיל שאומרים עליך שאתה איש מצרי. מסתבר, ככה הוא היה לבוש, זה השפה שהוא דיבר, וכו'. ואיפה ההזדהות עם ארץ ישראל? איפה הזהות הישראלית שלך? לא זכה להיקבר בארצו. אולי אפשר להגיד עוד יותר מזה. צריכים להבחין הבחנה יסודית בין יוסף לבין משה. יוסף גדל בארץ ישראל. איך שהוא נולד, יעקב אבינו אומר ללבן, תנה את נשי ואת ילדיי, זהו, אני הולך חזרה לארץ ישראל. יוסף גדל בארץ ישראל. כל הילדות שלו זה ארץ ישראל. כל ההתבגרות שלו זה ארץ ישראל. זה הזהות שלו. הוא מארץ ישראל. וכשהוא אומר לשר המשכין, הוא אומר, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. הוא אומר, אתה מבין? אני לא מפה. אני לא מפה. פעם מישהו פגש אותי בבית קברות. הלכתי בית קברות. אז מישהו שואל אותי, תסלח לי, איפה זה גוש שלוש? אמרתי לו, תסלח לי אדוני, אני לא מפה. אני לא מקומי, איך אני יכול להתמצא? ברוך השם, ברוך השם, מי יכול לבוא ולהגיד, כן, 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 תלך שם, תלך שם, תלך שם. אחד שהוא גר בסביבה, אני לא גרתי בסביבה. יוסף, זה ארץ ישראל, זה המקום שלו. בשביל משה רבינו ארץ ישראל זה חלום, זה מסעת נפש, זה געגועים, זה חזון. זאת לא ארץ מגורים. משה רבינו מעולם לא גר. בארץ ישראל. משה רבינו מעולם לא חווה את ארץ ישראל. משה רבינו מעולם לא התחבר לחיות בארץ ישראל. ולכן כשאומרים איש מצרי, זה לא מזמזם למשה רבינו משהו מוזר באוזן. משה רבינו גדל במצרים, זאת המציאות. יותר מזה, אנחנו יודעים שגדל בארמון של פרעה מלך מצרים. אז כשאתה מסובב כל הזמן, אתה מסובב עם כל המצרים הזה, ומצרים ומצרים ומצרים, אם מישהו אומר איש מצרי, זה לא נשמע מוזר. אבל בשביל יוסף הוא אומר, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. מה פירוש? הוא מנסה לשכנע את השר המשקים הזה שהוא פה בטעות, זה לא המקום שלי פה, אני בעצם לא במקום זה, אני תקוע כאן, סתם לקחו אותי, העבירו אותי מקום, זה טעות, הכל טעות. המקום האמיתי שלי זה ארץ ישראל. זה מה שהוא אומר כשהוא אומר, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, אני מארץ העברים. ואותה טעות כמו שגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. אותה הטעות ששמו אותו בבור, אותה הטעות ששמו אותו בארץ מצרים. זה טעות, הכל טעות. פלא, אחר כך כשמדברים, הביאו לנו איש, נער עברי, איש עברי. בטח, נכון, אני באמת עברי. זה נכון, נכון, אני עברי. היא בטח אמרה את זה בצורה מזלזלת, הגיעה שם מכנען, מהארץ המוזרה הזאת, שם איפה שכל הבדואים, היא הייתה במצרים, היא אמרה את זה בשפה מזלזלת. אבל יוסף לא קופץ לבוא ולהגיד, לא, 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 אני ממצרים. לא, נכון, אני עברי. כי גונוב גונבתי מארץ העברים. זה עניין של זהות. אפשר להגיד בקצרה את מה שאני אומר. יוסף חוזר לארץ ישראל. משה הולך לארץ ישראל. הוא לא היה שם אף פעם. בשביל יוסף זה זהות. בשביל משה זה משאת נפש. אולי כאן המקום לחזור על דברים פשוטים מאין כמוהם אבל יסודיים שכתב אותם הכוזרי. אומר מלך כוזר, מה שאמרת עם האלוה נתברר לי, אולם מה שאמרת ארץ האלוה קשה לי לקבל זאת. אני מבין שיש עם של אלוה, אבל ארץ קשה לקבל. אומר החבר, אין כל קושי לקבל את ההנחה, כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. זה בכלל לא קשה. כל ארץ יש לה את האקלים שלה, יש לה את המינרלים שלה, את המבנה הטופוגרפי, ארצות שונות. אבל הכוזרי לא מבטר, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. יש אנשי ארץ ישראל, זה מציאות, ואני לא יודע שלאנשי ארץ ישראל יש מציאות אחרת על פני כל האנשים האחרים. אומר החבר, גם זה לא קשה להסביר. תראה, יש את ההר ששם שמים את הכרם, ואם היו נוטעים את הכרם במקום אחר ולא בהר, אז הכרם לא היה מצליח. רק בגלל זה ששמו אותו במקום הזה, זה הצליח. כיוצא בדבר הזה, עם ישראל כדי להוציא הסגולה הפנימית שלו הוא צריך להיות נטוע על ארץ ישראל. זאת אומרת שהמציאות של ארץ ישראל זה לא סתם איפה אתה גר. השאלה היא איפה אתה נטוע, כמו שכתוב, ונטעתים על אדמתם. נטעתים, העניין של נטיעה על האדמה משמעותו התחברות, משמעותו שהאדמה נותנת בך טעם, נותנת בך שינוי, אתה משתנה כי אתה איש ארץ ישראל. זה איש מיוחד, זה לא איש שגר בארץ ישראל, לא, הוא איש עברי, הוא איש מצרי. כל ארץ וארץ פועלת ומכניסה ומשפרת ומתאימה את האישיות של אלו שיושבים עליה, וכל ארץ וארץ לוקחת למקום שלה. כשאנחנו מדברים על עם ישראל, על ארץ ישראל, זה איש עברי הודה בארצו, זה שהארץ פועלת על היושבים עליה, זה עושה אותם למשהו אחר, וזאת המציאות הנפלאה הזאת שנודע בארצו. ואולי אפשר להגיד עוד משהו, יש הבדל יסודי בין יוסף לבין משה. בשביל יוסף ארץ ישראל הייתה מציאות גשמית לגמרי, זאת הייתה ארץ שחיים בה, ארץ שקמים בבוקר והולכים למכולת, זה ארץ שיש כבישים ויש בתים והולכים לעבוד בבוקר ויש לה כסף ויש לה כלכלה ויש לה צבא, זה היה ארץ מוחשית לגמרי. כשמשה רבינו מסתכל על ארץ ישראל, אפילו כשבסוף עלה ראש הפסגה, הרי משה רבינו מבקש אברנה ואראה את הארץ הטובה, הקדוש ברוך הוא אברנה הוא לא נותן לו, אבל ואראה את הארץ הטובה הוא מראה לו. איך? הוא אומר לו, עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וקדמה וצפונה ותימן, וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. רגע, אני מבין, משה רבינו עומד על הר נבו, הר נבו נמצא ממזרח לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו, תסתכל צפון, דרום, מערב, לצד מזרח אין מה להסתכל, זה לא ארץ ישראל. הוא עומד על הר נבו, ארץ ישראל שם, היא לא שם. למה הוא אומר לו להסתכל לכל ארבעת הכיוונים? כי משה רבינו רואה את ארץ ישראל בראייה רוחנית. משה רבינו לא מסתכל על ארץ ישראל בראייה גשמית. אנחנו יכולים היום להגיד כמעט בוודאות שאין מקום באזור של עבר הירדן המזרחי שאפשר לראות ממנו את כל ארץ ישראל. אי אפשר, אי אפשר, אין מקום. יש מקום ערים גבוהים, אי אפשר ממקום אחד לראות מלמעלה מטורי אמנון עד למטה, אי אפשר. אז מה זה שהוא אומר לו שא עיניך? הוא מראה לו דברים גדולים, עניינים גדולים. בשביל משה רבינו ארץ ישראל הייתה מציאות רוחנית, בשביל יוסף הצדיק ארץ ישראל הייתה מציאות מוחשית לגמרי, מוחשית לגמרי. זאת הייתה ארץ עם אקלים, עם טופוגרפיה, עם שפה, עם תרבות, עם צבע של שמיים, עם ריח, עם טיפוסים של בני אדם. יוסף מסתכל על ארץ ישראל במובן הפשוט לגמרי, הודה בארצו, בשבילי ארץ ישראל זה דבר מלא, זה לא חלום, זה לא נבואה של אחרית הימים. וזה מזכיר לי את מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן, שרב נחמן אומר, רב נחמן בא לבקר בארץ ישראל. אז כתוב בליקוטי מוהר"ן שכשהוא בא לבקר בארץ ישראל, אז אמרו לו האנשים שפעם חיו בחוץ לארץ ואחר כך עלו לארץ ישראל, אז אמרו לו שלפני שהם עלו לארץ ישראל הם לא חשבו שארץ ישראל זה דבר בעולם הזה בכלל. הם היו בטוחים שארץ ישראל זה אוטופיה, זה איזה מין, ארץ ישראל זה עניין, זה לא ארץ ישראל, זה עניין. ככה הם חשבו שזה בחינה, ככה הם חשבו, אבל זה לא ארץ ישראל. יותר מזה, פעם היה, אני לא חושב שהיום עוד יש כזה דבר, אולי בארצות הברית אולי שולחים דבר כזה, היו מביאים בקבוקים קטנים עם חול from the holy land, אז היה בפנים, היה חול בצבע אדום, חול בצבע ירוק, חול בצבע חום. זה החבר'ה היו שמים קצת צבע, היו שמים חול אדום, חול כחול, חול זה. ארץ ישראל, כולם היו בטוחים שארץ ישראל זה ארץ משונה, משונה. יש שם חול ירוק, ראית פעם חול ירוק? זה בטח, זה במאדים, זה במרס, אני יודע איפה שזה נמצא, ארץ ישראל. אומר רב נחמן, אם מביאים לך חול מארץ ישראל והחול של ארץ ישראל הוא משונה, תדע לך, גם באוקראינה יש חול משונה. זה לא בגלל שארץ ישראל זה ארץ משונה. ארץ ישראל זה ארץ כמו כל הארצות. ואף על פי כן, אומר רב נחמן, קדושתה גדולה מאוד, אשרי מי שיזכה להלוך שם אפילו 400. ארץ ישראל זה לא חלום. ארץ ישראל זאת מציאות. יוסף הצדיק, בשבילו ארץ ישראל זאת מציאות, זה חיים, זה חיבור לגמרי. של משה רבינו זה ארץ אלוקית, זה ארץ רוחנית. מה אנחנו יכולים להגיד? יושבים אנשים ומחלקים, חותכים חתיכות. רק מי שלא מודה בארצו יכול להגיע למצב כזה שחותך חתיכות. אני חושב שכל אחד צריך לקבל על עצמו לנסוע ולראות איך חיים יהודים מעבר לקו הירוק. ואני לא מתכוון רק לחלק הזה של בית המדרש, יש לנו גם כל מיני תל אביבים צפונפונים שגם הם עוד לא דרכו אף פעם נבח מעבר לקו הירוק, כי אמא אמרה שזה מסוכן. זה ארץ כפשוטה, יש שם אנשים שתולים כביסה בשמש, יש שם אנשים שנוסעים עם מכוניות על כבישים, בשבילהם זה חיים, זאת מציאות גמורה, זאת ארץ נחלה, שם כל הילדות שלהם, שם כל המציאות שלהם, בשביל זה זה חיבור מלא לכל הרבדים של הנפש. זה לא איזה מין אוטופיה, זה דבר מוחשי לגמרי לגמרי לגמרי. אפשר לשבת באדמה זרה ולדבר על אדמה זרה, על שטחים, מילה קרה, מנוכרת, שטחים. הגדה המערבית, מילה מנוכרת. לא, אל תגידו הגדה המערבית, אל תגידו השטחים, תקראו להם שמות: שילה, בית אל, קדומים, קרני שומרון. תשימו להם שמות. יש לזה שמות, יש לזה בני אדם. שם מסתובבים אנשים עם עיניים, עם אוזניים, עם אף. הם נושמים אותו הדבר כמו שאנחנו. הם מחוברים לאדמה הזאת כמו שאני מחובר פה לבית שלי מספר 93. יש להם זיכרונות, יש להם חוויות, יש להם כאב. זה מלא. הודה בארצו. אפשר לקחת כזה דבר אחרי שבן אדם יש לו חיבור מלא? אפשר לקחת דבר כזה ולחתוך? אפשר לבוא ולהגיד ויתורים כואבים? לא, זה אי אפשר. אבל בכדי שזה יהיה אי אפשר, צריך שזה יהיה בחינה של הודה בארצו. צריך שיהיה חיבור, צריך שיהיה זהות, צריך שיהיה. בתנ"ך אנחנו מוצאים אנשים שקוראים להם לפי השמות: אחיה השילוני, ישי בית הלחמי, אליהו הגלעדי. הם קראו לעצמם על שם המקום שממנו הם באו. דרך אגב, יש איש אחד בתנ"ך שקוראים לו על שם שאלבים, אליחבא שאלבוני, גם כן. אז אומר הרב, הרב קוק באגרות, איגרת למתת, הוא אומר, זה זהות, אחיה השילוני, שילה פעלה בו מציאות שהוא הפך להיות אחיה השילוני. זה מציאות של אחיה השילוני. הוא מזוהה עם המקום שבו הוא יושב, הוא מחובר, הוא בן אדם אחר. אליהו הגלעדי, הוא מחובר לגלעד. חיאל בית האלי, הוא מחובר לבית אל. וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. תעברו בתנ"ך ותראו כמה אנשים קוראים להם על שם מקומם. והמהר"ל אומר שזאת הסיבה שבגללה בגט שינה שם מקומו או שם מקומה, יש לזה דין כמו שינה שמו ושמה. כי מקומו של אדם איננו נופל מבחינת הזהות עם שמו של אדם. זה אותו דבר, אומר המהר"ל. עכשיו לך תיקח ותתחיל לחתוך. לך תשב רגל על רגל כשמסביב מגישים את הדיזרט ותתחיל לחתוך. יש רק אפשרות אחת שדבר כזה קורה: כשבן אדם אין לו את הבחינה של הודה בארצו. של הודה בארצו. גם אנחנו צריכים לקבל על עצמנו להתחזק יותר ויותר ויותר בעניין של הודה בארצו. חיבור מלא לארץ ישראל בכל הרבדים שארץ ישראל מדברת אלינו. כשנמצאים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אז זה צריך להיות בחינה של בתפילה שאלו שלום ירושלים, ובלימוד עיסוק בתורת ארץ ישראל על אחת כמה וכמה כשהדברים נוגעים לשנת השמיטה, כדי לדעת מה צריכים לעשות בכל ענייני שנת השמיטה. וכשיוצאים מבית המדרש ובין הזמן אם או מה שזה לא יהיה, כשיש קצת זמן ללכת להרגיש את האדמה של ארץ ישראל, את הנוף של ארץ ישראל, את הריח של ארץ ישראל, את השמש של ארץ ישראל, צריך לדעת שבן אדם צריך להיות מחובר לכל הרבדים והמציאות של ארץ ישראל, ומתוך כך הופך להיות הודה בארצו. ומשהודה בארצו, ארץ ישראל אחרי 120 שנה פותחת את ידיה ואומרת אליי תבוא. היא מקבלת אותו אליה והיא מתמזגת איתו ביחד, לפי שהוא כל כולו, כל המציאות שלו זה מציאות של ארץ ישראל.